סייבר סייבר.
שלום וסייבר סייבר לחרן לוקר.
סייבר סייבר עידו קינן.
ושלום וסייבר סייבר לנועם רש.
סייבר סייבר עידו.
אני רוצה לדבר היום על אחד הדברים המעניינים שמוצאנו בתקופה האחרונה בפרויקט סריקת הרשת.
אנחנו מרצים איזשהו פרויקט שממפה את הרשת ומחפש כל מיני דברים מעניינים, כל מיני אנומליות של דברים שלא אמורים להיות פתוחים והם בעצם פתוחים. רוב האנומליות האלה מתגלות כמרדף שווא, אבל לפעמים מתגלים דברים מאוד מעניינים.
אחד הדברים שפרויקט סריקת הרשת זרק לעברנו הוא דאטאבייסים פתוחים. פרויקט הסריקה מוצא עשרות אם לא מאות דאטאבייסים פתוחים. האתגר הגדול באמת הוא להבין מה לעזאזל הדאטאבייסים האלה מייצגים, מה המידע שבתוכם, האם הוא מעניין באיזושהי צורה, או רגיש באיזושהי צורה, ולאן צריך להציף אותו. עם מי צריך לדבר כדי לסגור את הפרצה הזאת. לא מדובר כאן על עבודה של הקינג, העבודה כאן היא יותר עבודה של אנליזה, של מחקר, מה אתה רואה, ואיך אתה מחבר את הנקודות האלה לכדי תמונה מעניינת. אחד הדברים שנזרקו לעברנו בתקופה האחרונה, היה דאטאבייס פתוח, שהכיל כמות עצומה של מידע. רוב הדאטאבייסים האלה שאנחנו רואים, הם בגדלים של מגות, הגדולים מביניהם הם ג'יגות בודדות. כאן אנחנו מדברים על דאטאבייס מונגו דיבי שהיו בו 570 ג'יגה של נתונים. אחת הבעיות שלו היא שבברירת המחדל שלו הוא מגיע פתוח, צריך בצורה אקטיבית להבטח אותו, ורצוי גם לשים אותו במקום שהוא לא יהיה נגיש לכל העולם, לכל מי שמסתובב באינטרנט.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים.
כאן אנחנו ראינו מונגו דיבי שמשמש בעצם מערכת לאיסוף לוגים. כלומר, יש איזושהי אפליקציה שהסרבר סייד שלה כותב לתוך לוגים.
הוא מתעד את הפעילות שלו.
מתעד את הפעילות, מתעד את הקריאות של המשתמשים, וכל קריאה שמגיעה מטלפון של מישהו שהאפליקציה מותקנת אצלו, בסופו של דבר נרשמת ללוג הזה, וכל הלוגים האלה נשמרים בתוך דאטאבייס אחד. שהוא אותו מונגו דיבי, שאותו במקרה, אותה חברה שכחה להבטח כראוי.
אז מה זה האפליקציה הזאת?
דליל. זו בעצם אפליקציה כמו טרוקולר, שאתה מכיר.
ויש גם את נוק נוק, ויש גם את מי, ויש עוד כל מיני.
אם יש לך, אם אתה מקבל שיחת טלפון ממספר שאתה לא מכיר.
I don't know who you are.
אז האפליקציה נכנסת לפעולה.
I will look for you. I will find you.
ומחזירה לך תשובה.
זה מנשה הובלות.
ממנשה סנטר?
מנשה סנטר עצמו, זה המייסד. ואז אתה יכול להחליט אם לענות או לא.
הבעיה באפליקציות האלה שהמידע הזה צריך להגיע מאיפה שהוא. האפליקציות האלה לא יודעות יש מאין למי מספר הטלפון שייך, הן יודעות את זה באמצעות דבר קסום שנקרא חוכמת ההמונים. מהי חוכמת ההמונים בהקשר הזה? בהקשר הזה חוכמת ההמונים היא שהאפליקציה הזאת כנראה שואבת את כל אנשי הקשר שלכם, את כל רשימת אנשי הקשר שלכם לשרת מרוחק, והיא מצטרפת לרשימות אנשי הקשר של שאר האנשים בעולם, ככה שאפילו אם באיזושהי רשימה אתם מתועדים כמנשה הובלות הגנב, בשאר הרשימות אתם עדיין מנשה הובלות, אז אתם כנראה תופיעו כמנשה הובלות אצל כולם, אבל אם מספיק אנשים יחליטו שאתם מנשה הובלות הגנב, אז אתם בבעיה.
יש גם אפליקציות שמציגות לך את כל השמות שבהם נשמרת אצל האנשים, וצריך להבין, אנחנו כדי לקבל את השירות הזה, אנחנו מפקירים שני דברים, את רשימת החברים שלנו, זאת אומרת מי שמפעיל את האפליקציה יודע את כל אנשי הקשר שלי, ויכול לבנות מפה של קשרים לכל מיני צרכים, והדבר השני זה שאנחנו מפקירים את הפרטיות שלהם, כל השמות שאני נתתי להם, זאת אומרת, אם למישהו יש טלפון חסוי, אבל הוא שמור אצלי בשם מנשה הובלות הגנב, המערכת הזאת תיקח את המידע הזה, ואז היא תדע מי הוא, וכל מי שמשתמש בתוכנה הזאת ידע מי הוא.
בהסתכלות מאוד מאוד מהירה על הדאטאבייס, חשכו עינינו מיד בהתחלה, ראינו די מהר שמדובר במידע רגיש. היה האימי של המכשיר, מספר הברזל של הטלפון הסלולרי, היה המזהה של כרטיס הסים, הייתה המדינה שממנה הוא פועל כרגע, שלא תמיד תואמת למדינה של מספר הטלפון. ראינו שם בפנים המון המון מספרי טלפון, לכל מספר טלפון של משתמש, יש שם שהמשתמש הכניס כשהוא נרשם לשירות.
שרוב המספר הטלפון היום היא סעודיה.
משהו כמו 90% מה... 90-95% מהמספרים היו מספרים סעודיים. חוץ מהסעודים היו שם לא מעט מספרים מצרים, ומספרים מאיחוד האמירויות. מה שעוד היה מעניין הוא שהצלחנו למצוא שם לא מעט מספרים אירופיים, וגם פה ושם מספרים ישראלים, שזה באמת הפתיע אותנו.
התקשרתם?
לא התקשרנו.
הקידומת הבינלאומית של הרשות הפלסטינית היא 970, אבל יש הרבה פלסטינים שמחזיקים טלפון בחברה ישראלית.
עוד דבר מאוד מעניין שהיה שם זה כתובות מייל שאיתם האנשים נרשמו, כי למה לא?
היא ביקשה לדעת מה המקצוע שלי. אני חושב שמצאנו שם גם שומרים בארמון המלוכה הסעודי.
והלהיט מבחינתי היה שבכל רשומה ורשומה בדאטאבייס הזה, הופיע גם מידע מיקום. כלומר, מידע מיקום שהושג מה-GPS של הטלפון, ובמידה ולא היה מידע מיקום מה-GPS, היה מידע מיקום מהרשת הסלולרית. היה תיעוד של הסל ברשת הסלולרית שאתה מחובר אליו. עכשיו, תיעוד של הסל ברשת הסלולרית, יש דאטאבייסים פתוחים באינטרנט שאתה יכול לחפש אותו בהם, הוא די מדויק, זאת אומרת, הוא לא מדויק ברמת המטרים הבודדים, אבל הוא לגמרי יכול לשים אותך בשכונה, ברחוב, באזורים צפופים, אפילו בתוך הבית שאתה נמצא בתוכו. אז זה מידע מאוד רגיש ומאוד בעייתי מבחינת פרטיות.
לא נעים לאנשים משתמשים לעשות להם האשמת הקורבן, אבל יש משהו, צדק פואטי בזה שאתה מתקין תוכנה שאמורה לחשוף בפניך פרטים של אנשים אחרים שהם לא בהכרח רוצים שתדע, ובסופו של דבר היא חושפת אותך.
העניין באפליקציה הזאת, שהיא פשוט ביקשה ממך כל כך הרבה פרטים, שכל אדם סביר היה צריך לסרב לתת את הפרטים האלה. למה האפליקציה שאמורה להגיד לי מי מתקשר אליי, האפליקציה הזאת לא רק שצריכה גישה לנתוני ה-GPS ולקונטקטים שלך ולנתוני השיחות, שנניח שזה קשור, אבל למה היא צריכה גישה לקבצים בטלפון שלך? ולמה היא צריכה לתמונות בטלפון שלך? צריך, לפני שמתקינים אפליקציה, לחשוב 7 פעמים. מה היא עושה ומה היא מבקשת. אם היא מבקשת יותר מדי, כנראה היא עושה יותר ממה שהיא מספרת. וזה באמת מה שראינו כאן.
יש טענה ששמעתי בעבר של מפתחי אפליקציות, שחלק מהדברים זה בכלל לא דברים שהוא מבקש והוא צריך, אלא שכברירת מחדל כשמפתחים אפליקציה, היא מבקשת הרבה מידע, ושהוא בעצם, הוא לא באמת צריך את המידע הזה.
הכל בסדר, אז שלא יבקש. פעם ההרשאות שאפליקציות ביקשו, היו רחבות הרבה יותר, ברמה של קטגוריה. היום האפליקציות מבקשות הרשאות ברמה הרבה יותר מדויקת, יותר גרנולרית. למשל, אני רוצה גישה לתמונות שלך, ולא לכל האחסון שלך. או אני רוצה גישה להודעות שלך, ולא לכל נתוני התקשורת, וכולי וכולי. זה נעשה מטעמים של פרטיות, ובעיניי זה דבר מאוד טוב וחשוב ונבון. ולכן, מפתח שמבקש הכל, הוא מפתח עצלן. מפתח עצלן הוא מסוג המפתחים ששוכחים דאטאבייס פתוח עם כל המידע שלנו. ולכן, אנחנו צריכים לחפש את האפליקציות שבהם אין מפתחים עצלנים, אם המידע שלנו חשוב לנו. ואם יש מפתחי אפליקציות ומנהלי מוצר באפליקציות שמבקשים יותר, אז או שהם מבקשים יותר כי הם רוצים ממך יותר ולא מספרים לך בדיוק מה, או שהם לא ממש יודעים מה הם עושים. ומי שלא ממש יודע מה הוא עושה, ישאיר את הדאטאבייס שלו פתוח, וככה אנחנו נמצא את עצמנו בפודקאסט הפופולרי, סייבר סייבר, מדברים על אותם פרצות.
אתם הגעתם בעצם ליוצר שלה.
הגענו קצת באיחור ליוצר שלה.
בילינו לא מעט ימים בלנסות לאתר את הבן אדם שהאפליקציה שייכת לו.
אנחנו עושים הרבה מאוד כדי לא לפרסם פרצות כאלה לפני שהם נסגרים, אבל פה היה בעצם חוסר מענה מצד המפתח. זאת אומרת, ברגע שגילינו את הבעיה הזו, אנחנו ניסינו ליצור איתו קשר. לא רק אנחנו, הרבה מאוד אנשים ליצור איתו קשר במייל היחיד בעצם שהיה חשוף שם, ואין תשובה. ואני לא מדבר איתך על נועם מישראל, אני מדבר איתך על עיתונאים אמריקאים מאוד מאוד מכובדים.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
ובאנגליה ניסו ליצור איתו קשר, ואין תשובה. ואחרי שבאמת קלו כל הקיצים, והבנו שמיליוני משתמשים נותרים חשופים, ולאף אחד לא אכפת מזה, פרסמנו, לא נתנו כמובן פרטים על איך להגיע לזה וכולי, וזה עדיין נשאר פתוח. זה התפרסם בתחילת החודש, בעיתונות טכנולוגית, ולאט לאט הגיע גם לכל מיני בלוגים בערבית, בסעודיה ובכל מיני מדינות ערב. זה הגיע לזידינט ולכל מיני מקומות מכובדים יחסית, ואז שום דבר לא קרה. ואז DM. שלום, קוראים למינה, אני מפתח של האפליקציה דליל מערב הסעודית. למי דיווחת? לא קיבלנו שום דיווח. מאוד נלחצתי, והלכתי, הסתכלתי שוב, באמת הייתה טעות, ולא, זו הכתובת האימייל שהוא פרסם, ועשיתי סקרינשוט של האימייל ששלחנו עוד לפני שבועיים, עם כל הפרטים וכל הניסיונות ליצור איתו קשר, גם בטוויטר, וגם באימייל, וגם כל שאר העיתונאים שניסו ליצור איתו קשר, והבוקר הוא חזר ואמר, תודה, אני מתבייש, סליחה שלא עניתי, אנחנו מאוד מעריכים את הדיווח שלך, ואנחנו נפעל לשפר את ההבטחה שלנו.
הם סגרו את הדאטאבייס, הם מחקו אותו.
הם סגרו אותו לגישה מבחוץ, שזו התחלה טובה.
אבל במשך תקופה לא קצרה, הדאטאבייס הזה היה פתוח לרווחה, ואפשר היה לגשת אליו ולתשאל אותו. מעניין לציין שלאורך התקופה הזאת, באיזשהו שלב, מישהו שאינו אנחנו, נכנס לתוך הדאטאבייס, מחק אותו, והשאיר פתק, אם אתה רוצה את הדאטאבייס שלך בחזרה, שלם לנו 0.5 ביטקוין, לכתובת הזאת והזאת, אבל הלוגים המשיכו להיכתב אחר כך לתוך אותו דאטאבייס. זאת אומרת, הגודל של הדאטאבייס היה יום אחד 570 ג'יגה, ביום אחריו 0, ואז הוא התחיל לאט לאט לעלות, עד שבסופו של דבר הוא נסגר. כנראה שלאנשים לא באמת היה אכפת, זאת אומרת, כנראה שהם שמרו את הלוג הזה אך ורק לצרכי בקרה ודיבאג, ועדיין הלוג הזה הכיל המון 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 מידע רגיש. זה פותח פתח לדיון רחב יותר, שראוי שאנשים ינהלו ואנשים יהיו מודעים אליו, מה אפליקציות מספר מזוהה עושות. כשאתם מתקינים אפליקציה, תבדקו טוב טוב ותחשבו טוב טוב מה השלכות הפרטיות שלכם. כשאתם מקימים מונגו, אז תשימו עליו סיסמה ואל תחשפו אותו לאינטרנט.
וכשאתם בוחרים חברים, אז תבחרו חברים שלא מפקירים את הפרטים שלכם לאפליקציות זיהוי שיחות.
ואנחנו מדברים במיוחד אליך, מנשה הובלות הגנב.
גנב.
בעודנו עורכים את הפרק הזה, MongoDB הודיעו באתר שלהם שהם גייסו לראשונה סמנכלית סייבר אבטחה. אז שיהיה בהצלחה.
תודה רבה. רן לוקר, אם זה אכן שמך.
סייבר סייבר, עידו.
וסייבר סייבר גם לך, נועם, תישאר איתנו, אתה עכשיו עובר לדבר המפרסם.
My voice is my passport verified.
סייבר סייבר, הוקלט על ידי פודקאסטיקו. מנגינות פתיחה וסיום, פאונה וקילה בי, סיסי ביי עם סימפולים של רוברט קלאוס והסרט סניקרס. רוצים להגיב לתוכנית? רוצות לדווח לנו על פרצת אבטחה? דברו איתנו בטוויטר. O Cyber My Cyber. OHCYBERMYCYBER. הוקלט בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.
ומצטרף אלינו גם יובל אדם. שלום.
סייבר סייבר. אז פרויקט הבוטים התחלנו, נועם ואני, לפני כמה חודשים. אחרי איזה פרויקט שנועם בעצם התחיל למצוא כמה בוטים ששרצו בטוויטר, וסגר את הרשת, ואחרי כמה זמן נצטרפתי והתחלנו לעבוד על זה ביחד. המטרה שלנו זה לחפש בוטים ויוזרים פייקים בטוויטר בעיקר. למצוא את הרשתות האלה, לראות מה הסיפור שלהם, לפרסם אותם ולסגור אותם.
איך אתם עושים את זה?
וודו. יש הרבה מאוד אנשים חכמים שבאים להאקתונים ועובדים איתנו במשך תקופה, מפתחים אלגוריתמים, ובעצם אם היינו צריכים להסביר את זה לאט לאט, זה שבן אדם רגיל
אמר לאט לאט והצביע עליי, תודה.
בן אדם רגיל יש לו איזושהי תבנית שימוש מסוימת, ו לא לכל אחד יש את אותה תבנית שימוש, אבל בגדול אפשר למצוא מכנים משותפים בין אנשים רגילים שמשתמשים ברשתות חברתיות.
באיזה שעות, כמה פוסטים בשעה, באיזה ימים, בשבוע.
הביטחון ומי החברים שלהם ומי החברים של החברים שלהם, ואפשר לבנות בעצם איזושהי מפה. בעצם הרשתות החברתיות הם גרף וכולנו נקודות קטנות. הקשרים בין הנקודות האלה הם הקשתות בגרף, ועל ידי ציור של הגרף ובחינה שלו אפשר לבדוק מה נראה הגיוני ומה נראה לא הגיוני.
מה אתם צריכים?
אנחנו צריכים כל מי שמעוניין לבוא לעזור, שזה יכול להיות מפתחים, אנשי פרודקט שאולי מבינים קצת בתחומים האלה, אנשים שבואו ויעזרו לנו לפתח את כל המתודולוגיות האלה, אקדמיים מן הסתם, אנשים שמעניינים אותם לפתח את האלגוריתמים שמאחורי איך אנחנו מזהים את הדפוסים החשודים האלה שנועם תיאר.
עכשיו זה מאוד אינטרדיציפלינרי, זאת אומרת זה לא רק חקר רשתות, יש לנו פה חוקרים של שפה שבעצם מפתחים כל מיני פיצ'רים שמאפשרים לדעת לא רק מי אומר ומתי, אלא גם מה נאמר. אם למשל בעוד שבוע הרשת תיגעש על משהו שקשור לאבי גבאי וגבינה, אפשר יהיה לחזור אחורה בזמן ולראות מי הראשון שהפיץ את הנרטיב של אבי גבאי וגבינה, ואז מי הפיץ אותו, ולפי זה לזהות רשתות הפצת מידע שלא תמיד הוא לטובתנו.
אז מעבר לעזרה של אנשים שיבואו להאקתון, אנחנו גם מגייסים כסף בקמפיין מימון המונים שלנו שעדיין רץ, ואנחנו צריכים גם כסף כדי לממן את העבודה הזאת שאנחנו כולנו עושים כרגע בהתנדבות, עבודה גם של נועם ושלי, גם של אנשים אחרים שעוזרים לנו, וכל הכסף הזה מאוד יעזור לנו להחזיק את המשאבים הטכניים לממן את העבודה שלנו.
שבסופו של דבר בעצם התוצרים של הפרויקט הזה יהיו סט של כלים בקוד פתוח שיאפשרו לאקטיביסטים בכל מיני מקומות בעולם, לא רק בישראל, לצוד את הבוטים הפרטיים שלהם. וזה נועד לא לצרכים מסחרים, אנחנו לא עושים איזה כסף, אנחנו משחררים את הכל לשימוש הקהל הרחב, ולכן כל עזרה תתקבל בברכה.
איך ליצור איתכם קשר?
נועם אר בטוויטר,
יוב אדם בטוויטר,
והחשבון של הפרויקט בוטים אונליין,
בוטים אונליין בטוויטר.
תודה רבה לכם.
סייבר סייבר. סייבר סייבר.